רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה יובל. בימים הקרובים אציין שנתיים לרגע שבו התחלתי להגיש את עושים טכנולוגיה. שנתיים. מצד אחד זה עבר סופר מהר, ומצד שני זה מרגיש יותר כמו 8. מוזר. טווח הסיפורים שאנחנו מכסים בפודקאסט הזה הוא עצום. הוא נע מהאנשים שמגדלים חגבים כדי להפוך אותם לאוכל, ועד למאבק של הממשל האמריקאי בפייסבוק וגוגל, מפרוטזות מתוחכמות ועד למכוניות חשמליות. המנעד הזה הוא זה שהופך את העיסוק בעושים טכנולוגיה לכל כך מהנה, לפחות עבורי. אני מקווה שגם עבורכם. העניין הוא שסיפורי טכנולוגיה הם דינמיים. מה שהיה נכון אתמול לא נכון היום, וסביר להניח שהוא ישתנה פעמיים עד מחר. מהסיבה הזו, כבר לפני שנה, פחות או יותר באותה התקופה, אני חשבתי שיהיה נכון להסתכל לאחור, לשנה שעברה, ולבחון מחדש את הסיפורים שכיסינו ולספק עדכון קצר, לספר מה התחדש בהם. זה היה בסביבות מרץ 2020. כן, משהו קטן קרה בסביבות מרץ 2020. אז הפסנו את הרעיון הזה בבוידם, אבל לא שכחנו ממנו. לא שכחנו. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בשנתיים האחרונות נרשמו התפתחויות מרתקות סביב כמעט כל סיפור שעליו דיברנו, אבל למרבה הצער אין לנו מספיק זמן לעבור על כולם. אז בדקות הקרובות אני אדגום רק קומץ מהסיפורים ואעדכן אתכם מה התחדש בהם. מה חשבנו שיקרה וקרה? מה חשבנו שיקרה ולא קרה? מה אנחנו יודעים היום שלא ידענו קודם לכן? מה אתם צריכים לדעת על הסיפורים שעקבנו אחריהם? מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? והתשובה שלי היא, אתם תופתעו לגלות אילו סיפורים מרתקים אנחנו מקבלים. סיפורי קרבות, סיפורי עסקים, סיפורי אהבה, לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. לא מאמינים לי? כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, בחרו אחד מעשרות הסיפורים הקודמים שעשינו בעבר, על אדם שלא שמעתם עליו מעולם, והאזינו לו. אחרי שתבינו על מה אני מדבר, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
זוכרים שזה היה אחד הסיפורים הגדולים ביותר של 2019?
באמצעות אמזון, המוכרים הישראלים יזכו לחשיפה בכל העולם. חוויית הקנייה של אמזון מגיעה לארץ. אמזון תילחם ביוקר המחיה. הסטנדרטים הגבוהים של החברה יחייבו את כל הקמעונאים הישראלים לשפר את רמת השירות שלהם.
בראשית 2019, כותרות העיתונים נכבשו על ידי אמזון שאותתה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים על כוונתה להיכנס לישראל. אני מזכיר, זו הייתה תקופה שבה יכולנו לרכוש באמזון מוצרים בשווי של מעל $50 ללא דמי משלוח בכלל. תקופה שבה אמזון החלה לפנות לסוחרים מקומיים על מנת שהם יקימו חנויות בעברית בתוך אמזון. תקופה שבה היא הבהירה, אני בדרך לישראל. אנחנו כולנו התחלנו לפנטז על הרגע שבו נזמין משהו היום ונקבל אותו מחר. זוכרים? מה קרה עם זה באמת? ובכן, מה שקרה הוא שהקורונה קרתה. זמן קצר אחרי שהקורונה הפכה למגפה עולמית, אמזון סגרה את שעריה למדינות רבות בעולם ובהן ישראל. במשך חודשים ארוכים לא ניתן היה להזמין מאמזון שום דבר, אלא אם כן הייתם מוכנים לשלם דמי משלוח שלעיתים היו כפולים, משולשים ומרובעים מהמוצר עצמו. רק בחלוף זמן רב, אמזון החזירה את האפשרות להזמין חלק מהמוצרים בדמי משלוח קצת יותר שפויים, אבל האפשרות לרכוש משהו ללא דמי משלוח בכלל היא נעלמה. אין לדעת אם היא תשוב ומתי. נכון לרבעון הראשון של 2021, אנחנו רואים באמזון כמה חנויות בעברית, אבל הניסוי הזה לא באמת אמרי. נראה שאמזון לחצה על דוושת הבלמים בכל הקשור לתוכניות שלה להשתלט על המסחר האלקטרוני בישראל, ומשום כך בזירה פועלות היום הרשתות המקומיות, ובעיקר חנויות המסחר האלקטרוני הסיניות, שגם הן נפגעו בקורונה, אבל הן חזרו לישראל במהירות ובעוצמה. האם אמזון תנסה לממש את התוכניות הישנות שלה? סביר להניח שכן, אבל בשלב הזה אין לדעת מתי זה יקרה. האימור שלי, זה לא קרה ב-2019, זה לא קרה ב-2020, זה גם לא יקרה ב-2021. אבל נראה. אגב, בפרקים 39 ו-41 שהוקדשו לאמזון, פירקנו את סוד ההצלחה של החברה, את סוד האגרסיביות שלה, את האופן שבו היא משתלטת על שווקים ומדינות, ואת מה שקורה אחרי ההשתלטות שלה. אם אתם רוצים להבין את אמזון, שני הפרקים האלו הם נקודת פתיחה טובה. הלאה. בספטמבר 2019 עבר בקליפורניה חוק המכונה AB5, Assembly Bill No. 5. החוק הזה עורר מהומה בעיקר בקרב החברות שהן חלק מכלכלת החלטורה, הגיג אקונומי. הסיבה? החוק חייב חברות כמו אובר או ליפט להפסיק להעסיק את הנהגים שלהן כקבלנים עצמאיים, כלומר כפרילנסרים, ובמקום זה להפוך אותם לעובדים מן השורה. פרק 52, תזכורת קצרה. הרעיון, למשל במקרה של אובר, אומר את הדבר הבא. אתה, כן, אתה בחור, יש לך מכונית? יופי, יש לך מכונית. אתה נוסע מפה לשם כדי לעשות כל מיני סידורים? נוסע. למה שלא על הדרך תהפוך את עצמך לנהג מונית, ואת המכונית האישית שלך תהפוך למונית? כך תוכל לעשות כסף בצד, כחלטורה. זו אחלה השלמת הכנסה. אין לך פה הוצאות מי יודע מה, יש לך גמישות מקסימלית בנוגע לשאלה כמה אתה עובד, איפה אתה עובד, מתי אתה עובד. זה מושלם. החברה מעסיקה מהצד השני, נניח אובר, היא לא מעסיקה אותך כעובד. הרי אם היית עובד במשרה מלאה, אפילו משרה חלקית, היית צריך לדפוק כרטיס, היית צריך לעבור הדרכות, היו קוראים לך לשיחות במשאבי אנוש, ואתה הרי יש לך בכלל עבודה, נכון? יש לך עבודה. זו רק חלטורה. ולכן אתה לא תהיה העובד שלנו כמו סוזי מאגף הכספים. סוזי היא מגיעה לעבודה כל יום, אבל אתה? אתה רק מחלטר מהצד בשביל להרוויח כמה דולרים. משום כך היא עובדת. אתה קבלן עצמאי. על בסיס ההבטחה הזו שמציגה תמונת עולם בה כולם מרוויחים, החברה, הקבלנים העצמאיים והלקוחות, הוקמו עשרות חברות. כולן מבוססות על מודל העסקה הזה. מודל שלא רק מאפשר גמישות בעסקה, אלא גם חוסך לחברות סכומי כסף עצומים, שאותם הם היו צריכות לשלם כמיסים למדינה, מיסים פדרליים, מיסים לביטוח לאומי, לביטוח הבריאות, לקרנות פיצויים, וכן הלאה. חוק AB5, שאמור היה להיכנס לתוקף בינואר 2020, ביקש לתקן את המצב הזה מהיסוד, ולהעניק לעובדים זכויות סוציאליות בסיסיות, ביטחון תעסוקתי מבוסס יותר, וגם שכר יותר גבוה. בפרק שעלה לאוויר בנובמבר 2019, עסקנו בשאלה האם העובדים מעוניינים בחוק, והאם ייתכן שהוא יגרום למצב אבסורדי שבו בסופו של דבר דווקא הם, העובדים, דווקא הם ייפגעו ממנו. אוקיי, אז מה קרה בסוף? האם חברות הטכנולוגיה שנלחמו בחוק הזה הצליחו לחסל אותו? התשובה היא לא. וכן. ולא לגמרי. לא, כיוון שכמתוכנן, החוק נכנס לתוקף בינואר 2020. כן, מכיוון שמהרגע שהסתבר שהחוק עומד להיכנס לתוקף, אובר, ליפט, דורדש וחברות אחרות פתחו בבליץ חסר תקדים לקידום הצעה שעומדה להצבעה במשאל עם של אזרחי קליפורניה. היא זכתה לשם הצעה 22. על פי החוקה בקליפורניה, הצעות מהסוג הזה יכולות לתקן חוקים קיימים. במסגרת הצעה 22 נקבע שאותם פרילנסרים הם יקבלו כמה זכויות סוציאליות וסוג של הבטחת שכר, אבל ההצעה קובעת שנהגים שעובדים בחברות דוגמת אובר, ליפט ודורדש, הם לא ייכללו בהגנה שמספק חוק AB5. הם ייזרקו ממנו, הם ימשיכו לעבוד במעמד של עובדי קבלן עצמאים. חברות הטכנולוגיה השקיעו יותר מ-200 מיליון דולר בקידום ההצעה, ובכך הפכו אותה להצעה הממומנת ביותר בהיסטוריה של קליפורניה. הם השקיעו מיליוני דולרים במודעות בטלוויזיה, מודעות בעיתונות, הודעות SMS, מודעות שהופיעו באפליקציות עצמן. הם קראו לבוחרים לתמוך בהצעה 22. הטענה שלהם הייתה פשוטה. אם ההצעה לא תעבור וחוק AB5 יהיה עדיין בתוקף, אנחנו נאלץ לעזוב את קליפורניה לגמרי, כי בתנאים הקיימים לא נוכל להחזיק את הביזנס שלנו בחיים. מול הקמפיין המטורף הזה עמדו ארגוני העובדים שהתנגדו להצעה 22, הם הצליחו לגייס עשירית מהסכום הזה, 20 מיליון דולר. נחשו מי ניצח. בנובמבר 2020 זכתה הצעה 22 לתמיכתם של 9,655,595 ממצביעי המדינה. התנגדו לה רק 7,217,064 מצביעים. הצבעה 22 עברה, וחוק AB5 שנועד בראש ובראשונה כדי להגן על הנהגים נותר בלי הנהגים. אז ניצחון של חברות הטכנולוגיה, כן, אבל לא לגמרי. ההשפעה של אירועים מהסוג של AB5 אף פעם לא נעלמת לגמרי, ולפחות במקרה הזה היא צצה במקום אחר. בפברואר 2021 פסק בית המשפט העליון באנגליה שעל אובר להתייחס לנהגיה הבריטים כאל עובדים ולא כאל פרילנסרים או קבלנים. ההחלטה של בית המשפט העליון הבריטי שהתקבלה פה אחד נבעה כתוצאה משני ערעורים קודמים של אובר על שתי החלטות שבהן נקבע בדיוק אותו הדבר. המשמעות היא שאובר הפסידה בערכאה השלישית והאחרונה באנגליה, ומה שהיא הצליחה למנוע בקליפורניה צץ בלונדון. רגע לפני שאני ממשיך הלאה, אולי כדאי לשאול שאלה נוספת, מקומית יותר. האם גלי ההדף של AB5 יגיעו מתישהו לישראל, יגיעו מתישהו לתל אביב, יגיעו מתישהו לוולט? השליחים בוולט לא מוגדרים כעובדים, אלא כעצמאים שמקבלים שכר כנגד חשבונית. אין להם זכויות סוציאליות, הם לא זכאים לדמי אבטלה לאחר סיום ההעסקה, ועד לא מזמן אפילו ביטוח לא היה להם. פאן פקט, בחוזה ההעסקה של וולט ישנו סעיף שקובע שאם שליח כלשהו יעז לטעון שבינו ובין וולט נוצרו יחסי עובד מעביד, ואפילו אם בית המשפט יקבע שהטענה מדויקת, העובד יפצה את וולט. ואני מצטט, אם העלאת הטענה או הקביעה כאמור עבור מלוא תקופת ההסכם, עבור כל השכר וההוצאות ששולמו על ידי וולט לשליח כתוצאה מקביעה זו, וכל ההוצאות שהוצאו על ידי וולט עקב כך שהשליח העלה את הטענה הזו. חמודים. אין מה לומר, אי אפשר להכחיש. חמודים. אפריל 2020, שיא הגל הראשון של מגפת הקורונה. אחת החברות הראשונות שנפגעו מהמגפה היא אחת מחברות הטכנולוגיה המסקרנות של השנים האחרונות, Airbnb. זמן קצר אחרי שהקורונה הוכרזה כמגפה עולמית, התמודדו מאות אלפי מזכירי דירות Airbnb ברחבי העולם עם מיליוני תיירים שביטלו בבת אחת את ההזמנות שלהם. Airbnb הודיע בתגובה שהיא שמה בצד סכום כסף שהוערך אז ביותר מרבע מיליארד דולר שיועבר לבעלי הנכסים שנפגעו מהביטולים. המייסדים וחברי ההנהלה הבחירה קיצצו את השכר שלהם ב-50%. רבע מעובדי החברה פוטרו וההנפקה המתוכננת של החברה בבורסה נדחתה למועד לא ידוע. באופן טבעי, הנושא העלה שאלות רבות. בריין צ'סקי, אחד משני מייסדי Airbnb ומי שמשמש כמנכ"ל החברה, טען בשיחת וידאו שהתקיימה עם עובדי החברה שהיא תשרוד את המשבר, ושכאשר הוא יסתיים, עסקי התיירות והמלונאות התאוששו, ויחד איתם גם Airbnb. אבל זה היה בסוף חודש מרץ, כלומר לפני שלושה שבועות, נצח במונחי קורונה. עכשיו בואו, Airbnb היא לא WeWork, אוקיי? היא חברה אמיתית. מושג קנאתן של חברות אחרות, ובמשך תקופה לא מבוטלת, היא אפילו הייתה רווחית. היא לא מסרפה של כסף, כפי שגלווי קינה את WeWork. ועדיין, על אף שצ'סקי ניסה להשוות את משבר הקורונה להוריקן מריה שפגע בפורטו ריקו, מגפת הקורונה היא לא עוד הוריקן, אפילו לא הוריקן רצחני כמו מריה. היא לא יוצרת משבר באזור מקומי, אלא יוצרת משבר עולמי ובינלאומי, וההשפעה שלה על Airbnb היא הרסנית במיוחד. מה שמעלה את השאלה, האם Airbnb תצליח לשרוד עד סוף השנה? חתיכת שאלה. ובכן, חלפה שנה, ויש לנו תשובה. על אף שהתיירות הבינלאומית נעצרה כמעט באופן מוחלט, Airbnb הצליחה למצוא כמה חרכים בסיטואציה החדשה. לדוגמה, עובדים רבים נשלחו לעבוד מהבית, אבל עד מהרה הם הבינו שהמשמעות האמיתית של לעבוד מהבית היא לעבוד מכל מקום שיש בו אינטרנט והוא לא המשרד שלך. נשמע כמו דירת Airbnb. התוצאה? לא מעט אנשים עזבו את הבית שלהם לטובת דירת Airbnb, תוך שהם סוחרים את הנכס לתקופה ארוכה יותר מסתם סוף שבוע. בהדרגה העסקים של Airbnb התייצבו, והחליטה להתניע מחדש את התוכנית שלה לצאת להנפקה, וזו יצאה לדרך בדצמבר 2020. מחיר המניה נקבע על $68, וביום המסחר הראשון הוא יותר מהוכפל ל-$146 למניה אחת. רק כדי לשים את הדברים בפרופורציה, את גיוס ההון האחרון שלה כחברה פרטית היא ביצעה לפי שווי חברה של $18 מיליארד. אחרי יום המסחר הראשון שלה בנסדק, השווי שלה עמד על יותר מ-$86 מיליארד, ומאז הוא רק עלה, תוך שהוא חוצה בכלילות את רף $100 מיליארד. בפברואר 2021, החברה פרסמה בפעם הראשונה את הדוחות שלה כחברה ציבורית. מהדוחות עולה שבשנת 2020, Airbnb רשמה ירידה של 30% בהכנסות, מ-4.8 מיליארד דולר בשנת 2019 ל-3.4 מיליארד דולר בשנת 2020. זה אולי נשמע רע, אבל חברה שעוסקת בהשכרת דירות לתיירים והצליחה לחלץ משנת 2020 כמעט 3.5 מיליארד דולר? וואו, כל הכבוד ל-Airbnb! אולי זו הסיבה שהשווי שלה כפול מהשווי המצרפי של רשת הילטון והייט, וכן מזה של אתרי אינטרנט אחרים שעוסקים בתיירות. בריין צ'סקי צדק. Airbnb לא רק שרדה את הקורונה, היא יצאה ממנה הרבה יותר חזקה, ונראה שהמניה שלה במגמת עלייה. אפרופו מניות.
10 when a 20-year-old Naperville man opened his stock trading app on his phone it showed him close to $1 million in the red
and soon after Alexander Kearns committed suicide we are learning new details tonight after a 20-year-old Robinhood trader took his own life
בפרק 84 שעלה לראשונה באוגוסט 2020 סיפרנו את סיפורה של אפליקציה שבאותה התקופה רק מעטים שמעו את שמה בישראל רובין הוד במהלך הפרק סיפרתי כיצד החברה שפיתחה את האפליקציה הורידה את חסמי הכניסה לתחום ההשקעות, הפכה את המסחר במניות לאירוע שבו לא משלמים עמלות, ובעיקר משחקה אותו, הפכה אותו למשחק. הנה תזכורת. בעקבות מגפת הקורונה נסגרו בארצות הברית, למעשה בעולם כולו, כל אירועי הספורט, ואפילו בתי הקזינו. ומשום כך, המשחק בבורסה הפך, הלכה למעשה, למשחק היחיד בעיר. אין פלא ש-32% מהמשתמשים באפליקציה הם בגילאי 25-34, ומחצית מכלל המשתמשים דיווחו שזו הפעם הראשונה שהם סוחרים במניות בבורסה. רובין הוד פופולרית במיוחד אצל הצעירים, בין השאר כי היא מרגישה להם מוכרת. יש בה מרכיבים של משחק. גירוד כרטיסים כדי לזכות במניות בחינם. קונפטי, המילה סקסס שמופיעה בפניהם כאשר הם מבצעים רכישה. הכל מרגיש כמו משחק וידאו אחד גדול. השילוב של מעט מאוד מידע פיננסי עם עיצוב נקי ופשוט, עם מנגנוני נאג' דחיפות קטנות שהפכו את פייסבוק, אינסטגרם או טיק טוק לכל כך ממקרות, נותנים את התחושה שכל אחד יכול להיכנס לשוק ללא שום בעיה. ואם במקרה אתם קצת עובדי עצות, רובין הוד תשמח לסייע לכם עם שורה של המלצות על מניות חמות. אחד משני מייסדי החברה, ולאד טנב, אמר שלמרות שחלק מהמשתמשים מפסידים כסף, צעירים רבים מפסידים הרבה יותר כסף כיוון שהם לא משקיעים במניות. הוא כנראה שכנע רבים, שכן נכון לאמצע 2020 יש לחברה 13 מיליון משתמשים. 3 מיליון מתוכם התקינו אותה רק ברבעון הראשון של השנה. לשם השוואה, לאפליקציה המתחרה של צ'ארלס שוואב יש רק 12.7 מיליון משתמשים, ולאי-טרייד הוותיקה 5.5 מיליון משתמשים וחצי בלבד. כמה חודשים אחרי ששודר הפרק הזה התרחשו שני אירועים שראוי לדבר עליהם. את הפרק על רובין הוד פתחתי עם סיפורו של אלכסנדר קרנס, צעיר בן 20 שפתח את אפליקציית ההשקעות שלו וגילה שהפסיד סכום עתק של $730,000. באמצע פברואר 2021 הגישו הוריו של קרנס, דן ודורותי קרנס, תביעה נגד רובין הוד. בכתב התביעה נטען שהחברה מתמקדת במשקיעים צעירים, מעודדת אותם לבצע פעולות מסחר מסוכנות ולא מציעה שום תמיכה או שירות ללקוחות שזקוקים לעזרה. בכתב התביעה נטען שלפני שקרנס התאבד, הוא ניסה להשיג מישהו ברובין הוד כדי לדבר איתו. הוא שלח מייל לשירות הלקוחות של החברה, ובו הוא כתב, הוקצה לי סכום כסף שגוי, סכום כסף גבוה מסכום הכסף שאשכרה יש לי. האם מישהו מוכן בבקשה להסתכל על העניין? ההודעה שלו נענתה בתגובה אוטומטית. לטענת הוריו, אם שירות הלקוחות של החברה היה מספק לקרנס עזרה, מותו היה נמנע. את האירוע השני שקשור ברובין הוד אפשר לסכם במילה אחת, GameStop, או של בעצם שתי מילים, GameStop, לא משנה, GameStop. תילי תילים של מאמרים נכתבו על הפרשה הזו וקשה לי להאמין שלא שמעתם עליה, ולכן אומר בקצרה שמדובר באירוע שבו קבוצה עצומה של משקיעים שנאספה בפורום ההשקעות ברדיט החליטה להריץ את מניית חברת GameStop, רשת של חנויות למשחקי וידאו. המניה טסה ביותר מ-1,600% בתוך כמה ימים. המטרה של המשקיעים הייתה לעשות את מה שמכונה בשוק ההון short squeeze, כלומר לגרום להפסדי עתק למשקיעים הגדולים, בעיקר קרנות גידור שאימרו שהמניה של GameStop דווקא תרד. החלק המעניין בסיפור הזה הוא שרוב גדול מבין המשקיעים האלו הם משקיעים צעירים, והם משתמשים ברובין הוד. ברובין הוד. כאשר היה נראה שהסיפור עומד לצאת לחלוטין מכלל שליטה, רובין הוד חסמה את האפשרות לרכוש עוד מניות של גיימסטופ, ואפשרה רק את מחירתם. בתוך כמה ימים מניית גיימסטופ עשתה את המסלול ההפוך וקרסה ב-90%. הפרשה שזעזעה, למעשה ממשיכה לזעזע את שוק ההון האמריקאי, הביאה את בית הנבחרים האמריקאי לזמן לשימוע את מנכ״ל רובין הוד, שהכחיש שרובין הוד עצרה את האפשרות לרכוש מניות של גיימסטופ כדי לסייע למשקיעים הגדולים של וול סטריט, שלפחות כמה מהם השקיעו ברובין הוד עצמה. כל טענה לפי הרובין הוד פעלה כדי לסייע לקרנות גידור או לבעלי אינטרסים אחרים תוך פגיעה בלקוחות שלנו היא שקרית לחלוטין, אמר מנכ״ל רובין הוד ולדימיר טנב בעדות שלו. הלקוחות שלנו נמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו. לדבריו, הסיבה היחידה שרובין הוד הטילה אז מגבלות על המסחר במניות הייתה כדי שתוכל לעמוד בדרישות ההון שקבעו הרגולטורים. אני מצטער על מה שקרה, אמר טנב, ואני מתנצל. אני לא מתכוון לטעון שרובין הוד התנהלה בצורה מושלמת, אבל אני מתחייב שנשתפר בעקבות המקרה הזה. נלמד ממנו. רובין הוד כארגון, תלמד מכך ותשתפר ותוודא שזה לא יקרה שוב. אני אבדה זאת, אמר טנב. כן, אה? ב-27 בינואר, בשיא מהומת גיימסטופ, מניה אחת של החברה נסחרה במחיר של $347. חודש אחר כך, ב-24 בפברואר 2021, המניה קרסה ל-$49 למניה. ואז, בתוך שבועיים, המניה זינקה לשמיים. קחו לדוגמה את יום המסחר של העשירי במרץ. מניית גיימסטופ פתחה במחיר של $248 למניה. היא נסקה ב-40% למחיר של $348 למניה, ואז בתוך פחות משעה קרסה ב-50% למחיר של פחות מ-$175 למניה, רק כדי לזנק ב-60% קדימה ל-$280 למניה, והכל בתוך 30 דקות. ואם זה לא שיפור, אל תקראו לי השריף מנוטינגהם. וואו, הזמן רץ כשנהנים, יש לי זמן לשני עדכונים אחרונים. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על קטיף פירות על ידי רחפנים. תחום החקלאות הוא תחום קשה מאוד לעבודה סדירה. החקלאים צריכים להיאבק גם במזג אוויר, אבל גם להתמודד עם כוח האדם ולוודא שיהיה זמין מתי שצריכים אותו ובעלויות הגיוניות. בקטיף פירות קיימת בעיה נוספת והיא הצורך לקטוף אך ורק פירות אשר בשלים והגיע זמנם להיקטף. לנקודה הזאת בדיוק נכנסת חברת טבל עם פתרון ביצועי המשלב רחפנים ובינה מלאכותית. החברה פיתחה מנגנון אשר יודע לזהות הבשלה של פירות, ועל ידי צילום לדעת האם הפרי בשל הוא מוכן לקטיף או לא. רחפנים אשר הותאמו לעבודה הזאת פשוט מרחפים בין העצים ומזהים את הפירות אשר אמורים לקטף על ידי מצלמה אשר מותקנת להם בחזית. בחיבור אל מול מוקד ההפעלה ותוכנה מתאימה הכוללת בינה מלאכותית, הרחפן יודע האם הוא אמור לקטוף את הפרי או לא. במידה וכן, הרחפן מתקרב אל הפרי ובאמצעות זרוע סיבובית הוא תופס את הפרי, מסובב אותו עד אשר הוא ניתק מהענף. לאחר מכן הרחפן טס עם הפרי ומניח אותו לתוך מיכל האיסוף. על מנת לאפשר לרחפנים לעבוד ללא הפסקה, הם מחוברים עם כבל לעגלה ניידת אשר נותנת להם מתח וטעינה ללא הפסקה. כל הרחפנים מחוברים לאפליקציה אשר מביאה את כל הנתונים הנדרשים ישירות ליד של החקלאי. בנוסף, הם כולם מחוברים למוקד שליטה מרחוק אשר מפקח על העבודה שלהם ועל קצב ההתקדמות. חברת טבל, החברה המפתחת, מציעה למעשה שירות של סחירות לחקלאים. החקלאים אינם צריכים להשקיע כסף רב ברכישת המערכות היקרות. החברה פשוט מבצעת את העבודה בסחירות לפי פרויקטים. כל חקלאי אשר רוצה לבצע קטיף במטעים שלו פשוט מתקשר לחברת טבל, והם מגיעים עם כל הציוד והעובדים. בסיום עבודת הקטיף הכל חוזר למחסני חברת טבל, ובכך חוסכים לחקלאי כסף רב. עבודת הקטיף אינה מתבצעת כל יום בשנה, ולכן זה פתרון אידיאלי עבורם. העבודה עם הרחפנים פותרת לחקלאים גם את בעיית הקטיף הלא מדויקת. הרחפנים יודעים לזהות בצורה הרבה יותר אמינה מבני אדם האם הפרי בשל ומוכן לקטיף, או שאפשר לא לקטוף אותו. על פניו, זאת נראית עסקת win-win לשני הצדדים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת התוצרת האיכותית ביותר.
מה הקשר בין נפוליאון לג'ף בזוס? איך תעשיית הקימונאות משתמשת בפרסונליזציה? אני דוקטור יובל דרור, ובפודקאסט החדש של שופרסל, צורכים חדשנות, אנחנו סוקרים את הטכנולוגיות שעומדות מאחורי עולם הקימונאות, הריטייל. אנחנו מנסים להבין לאן העולם הזה הולך ואיך הוא משפיע וישפיע עלינו. ביג דאטה, אפליקציות, לוגיסטיקה, מועדוני לקוחות, אוטומציה, שיווק, יש לנו הרבה שאלות ונושאים בקנה, אז אם הנושאים האלו מעניינים אתכם, חפשו את צורכים חדשנות באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשתמע בקרוב. בקיץ 2020 השתלט סיפור אחד על סדר היום של עולם הטכנולוגיה. טראמפ נגד טיק טוק. נכון לאמצע 2020 ישנם כ-800 מיליון משתמשים שמשתמשים בטיק טוק מדי יום. הם מבלים בה כ-52 דקות מדי יום. הם צופים בכמיליארד סרטוני וידאו בטיק טוק ביום. בסך הכל הורידו אותה כ-2 מיליארד פעם מחנויות האפליקציות של אפל וגוגל, מה שהופך אותה לאפליקציה הפופולרית בעולם. 41% מהמשתמשים בטיק טוק הם בגילאי 16-24, מה שאומר שהיא להיט היסטרי בקרב צעירים, אבל גם בקרב המבוגרים נרשמת התלהבות. בין אוקטובר 2017 למרץ 2019 נרשם גידול של 550% במספר האמריקאים הבוגרים שהחלו להשתמש בה. את פרק מספר 89 של עושים טכנולוגיה הקדשנו לשאלה האם המאבק של טראמפ בטיק טוק מסמן את תחילתה של מלחמה תרבותית קרה חדשה, מלחמה בין ארצות הברית וסין. במלחמה הזו, כך על פי לפחות חלק מהטענות שנשמעו מהצד האמריקאי, סין עושה שימוש במדיום, כלומר בבייט דנס, החברה האם של טיק טוק, כדי לשלוט, לצנזר ולהפעיל מניפולציות על המסרים שעוברים דרכה, כלומר על הסרטונים. בפרק הזה פירקתי את הטענה הזו וטענות אחרות לגורמים, וניסיתי לבחון האם הגורמים האלו מתגבשים לכדי תמונה קוהרנטית ומשכנעת, שכוללת, בין השאר, גם את יצרנית ציוד התקשורת הסינית, וואוי. אגב, אחרי שהפרק עלה, המאזינים יצרו איתי קשר והעירו לי שצריך לומר חוואוי. זה נכון, אמרתי להם, אבל אתם יודעים, אנחנו ישראלים. אז וואוי. בכל אופן, הנה תזכורת. אחד הדברים שמטרידים את האמריקאים בכל הקשור בוואוי, הוא שבאמצעות הטכנולוגיה שלה, היא תוכל לשלוט, או לכל הפחות לרגל, אחרי המסרים שעוברים ברשתות הסלולריות. וזו נקודת מפתח שמבהירה את אחד ההבדלים המרכזיים, המהותיים, בין המלחמה הקרה ההיא, בין ארצות הברית לברית המועצות, לבין המלחמה הקרה הנוכחית. במלחמה הקרה המקורית, האמריקאים השתמשו ברוק אנד רול כדי להעביר מסרים, נקרא להם אמריקאים. הרוסים הבינו את זה, אבל הם לא אסרו על שימוש בפטיפון או בקלטות אודיו. הם אסרו על השמעת שירי רוק אנד רול. הבעיה שלהם הייתה עם המסר, לא עם המדיום. במלחמה הקרה החדשה, זו שבין ארצות הברית וסין, הבעיה היא גם עם המסר וגם עם המדיום. נתחיל עם המסר. תראו, האמריקאים טוענים שטיק טוק מצנזרת סרטונים שתומכים באזרחי הונג קונג שיוצאים להפגין נגד המשטר הסיני, שהיא נועלת חשבונות של משתמשים שמשתפים סרטונים שמעבירים ביקורת על הסינים. במילים אחרות,
הם טוענים שטיק טוק היא הזרוע הארוכה של סין, שמשתמשת בתכנים שמועברים באמצעותה ככלי אידיאולוגי, בדיוק כפי שהם, האמריקאים, השתמשו במוזיקה של לואי ארמסטרונג, ואולי גם בזו של הסקורפיונס, בתקופת המלחמה הקרה. אבל יש רק בעיה אחת קטנה עם התזה הזאת, בדיקה של הטענות האלו שטיק טוק מצנזרת סרטונים שתומכים במאבק בהונג קונג, העלתה שאין בהן ממש. אוקיי, מה בנוגע למדיום? ובכן, כאן החשש הוא שבאמצעות טיק טוק, הסינים אוספים מידע על המשתמשים האמריקאים ומרגלים אחריהם. זו הסיבה שטראמפ קורא לוואווי ספייווי. מומחים אמריקאים טוענים שמניתוח קוד האפליקציה עולה שהאקרים יכולים לנצל חורי אבטחה כדי להשיג מידע אישי על המשתמשים, ובייטדנס עצמה עלולה להעביר את המידע לשלטונות הסינים אם אלו יבקשו אותו. תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל מצא שטיק טוק החביאה תחת מעטה הצפנה מתוחכם מנגנון שמאפשר לה לאסוף את כתובות המק, שהן כתובות ייחודיות של הטלפונים הסלולריים שלא ניתן לשנות אותן, ושעל פי ההנחיות של חנות האפליקציות של גוגל, אסור לאסוף אותן. איסוף כתובות המק יאפשר לבייטדנס לעקוב אחר המשתמשים מבלי שהם מודעים לכך, ובבית הלבן טוענים, הנה, זו הדרך של הסינים לבנות תיק על המשתמשים כדי שהם יוכלו לסחוט אותם.
We're looking at TikTok, we may be banning TikTok, we may be doing some other things, there are a couple of options. But a lot of things are happening, so we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok.
אני מזמין אתכם להאזין לפרק הזה שהוא אחד מהאהובים עליי, ולשמוע מה קורה כאשר בודקים את הטענות האלו. זמן קצר אחרי שהעלינו את הפרק לאוויר, הממשל האמריקאי הודיע שהוא דורש לחסום את טיקטוק בארצות הברית. מאוחר יותר נודע שבעזרתו האדיבה והמאוד אגרסיבית של טראמפ, חברת הטכנולוגיה אורקל וענקית הקמעונאות וולמארט הסכימו לרכוש אחוזים גדולים בטיק טוק ארצות הברית, ובכך להעביר את השליטה בה ובמידע שהיא אוספת מידיים סיניות לידיים אמריקאיות. המלחמה של טראמפ בטיק טוק הסתיימה בניצחון מוחץ. אז זהו, שלא. טיקטוק עתרה כמה פעמים לבית המשפט נגד המהלכים של טראמפ. בדצמבר 2020 פסק בית המשפט הפדרלי בוושינגטון שההחלטה של טראמפ לחסום את האפליקציה בארצות הברית נעשתה ללא סמכות. בכך הוא הצטרף לבית משפט אחר בפנסילבניה שהגיע לאותה המסקנה חודשיים קודם לכן. חלפו כמה חודשים ובעשירי בפברואר 2021 פרסם הוול סטריט ג'ורנל ידיעה לפי המקורות בבית הלבן טוענים שהתוכנית להכריח את טיק טוק למכור נתחים מהחברה לחברות אמריקאיות נדחתה ככל הנראה לצמיתות, וזאת בין השאר בגלל שממשל ביידן החליט לבחון מחדש את השאלה האם טיק טוק אכן מהווה סכנה לביטחון האומה כפי שטען טראמפ. אחרי הכל, אם היא לא מהווה סכנה שכזו, למה להתעסק עם העניין הזה בכלל? זה לא אומר שהצדדים, בייטדנס, כלומר החברה האם של טיק טוק, אורקל ווולמארט, לא יוכלו להגיע לעסקה. הם יוכלו, אבל כפי שזה נראה כעת, הממשל האמריקאי לא יהיה זה שידחוף אותם לשולחן המסע ומתן. הוא לא יהיה זה שיחריח את בייטדנס לחתום. נראה שהסיפור הזה, לפחות נכון לעכשיו, נכנס להקפאה. נראה מתי הוא יופשר מחדש. וזה מוביל אותי לעדכון האחרון. אתם יודעים, אני משתדל להימנע מתחזיות, בוודאי בכל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה. כן, יש מגמות ארוכות טווח שעליהן אנחנו יכולים להצביע ולומר במידה רבה של ודאות לאן זה הולך, אבל בעניינים נקודתיים, תחזיות הן עיסוק מפוקפק למדי. תראו רק מה סיפרתי לכם בשעה האחרונה. חשבנו שאמזון תיכנס לישראל, היא לא נכנסה. בארצות הברית חשבו ש-AB5 ישנה את מצבם של הנהגים, אבל אז עבר תיקון שהחריג אותם. טראמפ היה משוכנע שטיק טוק תימחר לחברות אמריקאיות, ואופס, זה בוטל.
הסיפורים האלו הם שיעור בצניעות עבור כל אלו שמספקים תחזיות מברזל ביחס לעתיד. ולמרות זאת, במרץ 2020, בסיאו של הסגר הראשון בישראל, חרגתי ממנהגי ועשיתי משהו שעל פי רוב אני נמנע מלעשות אותו. הצגתי תחזית. הרקע לכך הייתה החלטה של ממשלת ישראל להתחילו לעקוב אחר אנשים שהיו בקרבתם של חולי קורונה באמצעות מערכת טכנולוגית שפותחה בשבק, ושמטרתה המקורית הייתה למנוע פיגועים, לעקוב אחר מפגעים, או במילים אחרות, המטרה המקורית שלה הייתה ביטחונית ולא בריאותית. הנה תזכורת מפרק 63 ששמו סכנה טכנולוגית בחסות הקורונה. זה היה הפרק הראשון שהקדשתי לקורונה. מצב חירום הוא מצב שבו השלטון מרשה לעצמו להשתמש בכל מיני טכנולוגיות בשם ביטחון הציבור וביטחון האומה. אבל מהרגע שהכלים האלו הופכים לזמינים, השלטון לא ממהר להיפרד מהם. הוא מתאהב בדאטה, מתאהב באפשרויות החדשות שהטכנולוגיות מאפשרות לו. כמו ילד, הוא מסרב להיפרד מהצעצוע החדש, ואם זה אומר שצריך להאריך את החוק או את התקנה, ואולי אפילו להמציא איזה מצבון חירונצ'יק קטן נוסף, so be it. אני נביא די קטן, ובוודאי שאני לא עתידן. אין לי שום יומרה לדעת מה יקרה בעוד חצי שעה. ועדיין, הנה משהו שאני יכול לומר בוודאות די גדולה. מערכות השבק שעוקבות אחרי אזרחים, זו רק ההתחלה. אתם יכולים להיות בטוחים שככל שיחלוף הזמן, יותר ויותר מערכות צבאיות, ביטחוניות, מערכות סייבר ומערכות לניתוח נתונים, יוסבו, יופנו ויתמקדו באוכלוסייה האזרחית. כי אם זה אפשרי, זה הכרחי. משבר הקורונה הוא משבר אמיתי, ואנחנו זקוקים לעזרה. העזרה הזו צריכה להגיע מרופאים, חוקרים, מדענים, חברות תרופות, על מנת שהם יעזרו לנו לפתח חיסון או תרופה כנגד הווירוס הארור הזה. למעשה, המצב כה חמור שראוי אפילו לבחון את שיווי המשקל שבין הזכות שלנו לפרטיות לביטחון הציבור. אולי אפילו לשנות אותו. אבל צריך לזכור שבמקומות שבהם השלטון הוא חזק והתרבות הדמוקרטית חלשה, לעתים קרובות הזמני הופך לקבוע החדש. משבר הקורונה יחלוף בסופו של דבר. האם העובדה שהשבק קיבל אישור לעקוב אחרי כל אחד ואחת מאיתנו, האם גם זה יחלוף? ובכלל, האם אנחנו יכולים להיות רגועים בנוגע לאופן שבו יעשה שימוש ביכולות הטכנולוגיות האלו, בהינתן שהאישור להשתמש בהן ניתן באישון לילה וללא פיקוח של הכנסת? שנה חלפה מאז שהפרק הזה שודר לראשונה, ובשנה הזו גילינו שהמערכת הטכנולוגית של השבק הייתה רחוקה מלפתור את הבעיה. רחוקה בלשון המעטה. עומר כביר מכלכליסט פרסם כתבה ממנה עולה שדוח מבקר המדינה מאוקטובר 2020 קבע שהשבק הפעיל את כלי המעקב שלו נגד אזרחים ישראלים ללא סמכות מתאימה. הוא עקב אחר האזרחים עוד לפני שקיבל לכך אישור. בנוסף, המבקר קבע שרק 3.5% מהאנשים שנמצא שהיו במגע עם חולים ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד, התבררו בסופו של דבר כחולים. המבקר קבע שמערכת המעקב של השבק לא הצליחה לספק מידע ברזולוציה הנדרשת. דבר זה השפיע ישירות על אפקטיביות פעילותה של המערכת, כתב המבקר, וכפועל יוצא מכך על המספר הגדול יחסית של האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד, ובכלל זה גם של מי שלא היה במגע קרוב עם חולה. המבקר מצא שבניגוד להוראות החוק, לא רק שהשבק לא מחק את הנתונים שהוא אסף, הוא גיבה אותם, ורק אחרי שזה התגלה, הנתונים נמחקו. הרשות להגנת פרטיות קבעה בחוות דעת כי מנגנון השבק לא מנע את העלייה בתחלואה, לא מנע את הסגר השני ואף לא מנע את הסגר השלישי.
בחוות הדעת נכתב, זה לא כלי משמעותי המונע את התפשטות המגפה, אלא לכל היותר כלי משלים בעל תועלת נמוכה. אבל הטענה שלי לא נגעה לאפקטיביות של מערכת השבק, שאגב השירות עצמו לא היה נלהב מלהפעיל אותה נגד אזרחים ישראלים. המערכת יכולה להיות טובה יותר או פחות, זה לא משנה. טענה שלי מדברת על כך שמהרגע שמתרגלים להשתמש בטכנולוגיות שפוגעות בפרטיות של האזרחים, קשה מאוד להיגמל מהן. חמור מכך, מהרגע שמתחילים להשתמש בהן, זה נראה לגמרי הגיוני ונורמלי להשתמש בהן. אחרי הכל, מהרגע שהתרגלנו שמערכת הביטחון עוקבת אחר התנועות שלנו, זה כבר לא נראה מוזר להצמיד אזיק אלקטרוני לכל אזרח ישראלי שיורד מהמטוס. למה לא בעצם? ומהרגע שנראה לנו הגיוני להסתובב עם אזיק אלקטרוני, אנחנו מתקשים לראות מה הבעיה כאשר משרד הבריאות מעביר פרטים אישיים לרשויות המקומיות ומהן למשרד החינוך בנוגע לשאלה האם תושב מסוים מתחסן. העמדה שלי בנוגע לחיסונים היא חד משמעית ומאוד ברורה. לכו להתחסן. אבל צריך לומר באופן ברור ולפני שיהיה מאוחר שזה לא הגיוני ונורמלי להשתמש בטכנולוגיות שפוגעות בפרטיותם של מיליוני אזרחים. זהו מדרון חלקלק ומאוד מסוכן. חלפה שנה, הגיע הזמן ללחוץ על הבלמים. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וסיפורי הטכנולוגיה של 2019 ו-20 שביניהם. 12 החודשים האחרונים היו... וואו. אני ממש מקווה ש-12 החודשים הבאים יהיו מוצלחים בהרבה. אני מאחל לכם בריאות שלמה ומקווה שכולנו נוכל לצאת לדרך חדשה. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בן נון, למנכ״ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.